אנחנו ממשיכים היום בלימודנו המרתק בספר הקדוש, איגרת תימן להרמב״ם. לצורך הלימוד אנחנו משתמשים בתרגום והמהדורה של הרב יצחק שילת, שאני מחזיק כאן ביד, ואנחנו הגענו מהשיעור הקודם לעמוד קמ"ב. ואנחנו עסוקים כאן בסוגיה חשובה, והיא חישוב הקץ. בספר דניאל יש כל מיני חשבונות. האמת היא שהמלאך שגילה את החשבונות לדניאל אומר לו בעצמו שרבים ייקשלו בחשבונות ולא יצליחו. התלמוד אומר בעצמו טיפח עצמן של מחשבי קיצין, שהם מייאשים את העם, שאומרים שכיוון שהגיע הקץ ולא בא, שוב אינו בא. ויש בעיה שרבנו סעדיה גאון הוא חישב את הקץ בספר אמונות ודעות. והוא לא היחיד, יש בוכתה של תלמידי חכמים גדולים במשך הדורות שחישבו את הקץ, אף אחד לא הצליח באמת להגיע לקץ, חוץ מאחד, אלו הוא הגאון מווילנה שחישב את שנת תשח, הקמת המדינה בתור שנת הגאולה. אומר הגאון מווילנה שהוא משביע את הקורא באלוהי ישראל שלא יגלה את זה. כלומר, הוא רק מסביר איך לחשב את זה, ולפי החשבון רואים שזה יוצא שנת תשח. מהו החשבון של הגאון מווילנה? החשבון הוא פשוט מאוד, הרי יש 6,000 שנה בהיסטוריה, והם מכוונים כנגד 6 ימי בראשית. היום השישי, הלו הוא האלף השישי, מכוון כנגד היום השישי של בריאת העולם, והוא הזמן שבו נברא האדם, האדם כלומר המשיח, המשיח צריך לבוא באותה שעה ביום השישי, או באלף השישי שבה נברא האדם. כיצד נברא האדם? המדרש אומר ש... היום השישי מתחלק לשני חלקים. 12 שעות של לילה ו-12 שעות של יום. נכון? 12 שעות של לילה, לפי זה יוצא משנת 5000 עד שנת 5500. נכון? ואחד, אם נדייק. ואז יוצא שבמשך אותם 12 שעות, שהם 500 שנה, לא מתרחש שום דבר. נכון? מוכן גם אם אנחנו רואים מבחינה היסטורית, בין שנת 5000 לשנת 5500 כמעט ולא התרחש שום דבר משמעותי, חוץ ממה שקרה בחצות הלילה, בשנת 5252. מה קרה? גירוש ספרד. כן, זה היה ההתחלה של תיקון חצות. כן, תיקון חצות זה קצת אחרי חצות, זה ראשית ההתחלה של הגאולה, זה הסיום הגלות מבחינה מסוימת, אבל עד שנת 5500 לא קורה כלום. מה זה 5500? בלועזית? 1740. מכאן ואילך צריך לחלק את 500 השנה ל-12 חלקים כנגד 12 שעות. כל שעה לפי זה היא 41 שנה ו-8 חודשים. כן? 500 לחלק ל-12, זה יוצא 41 ושני שליש. 666 זה שני שליש. כלומר, זה 8 חודשים בתוך השנה. ואם עושים חשבון, יוצא ככה. הרי כתוב, שעה ראשונה, עוצבר אפרו, של אדם הראשון, מכל העולם כולו. שעה שנייה, גיבל אפרו. שעה שלישית, נמתחו איבריו. רביעית, נופחה בו נשמה. חמישית, קם על רגליו. עושים 41.2 שליש להכפיל ב-5, מוסיפים את זה ל-5500, יוצא 5708. הקמת המדינה, זה האדם הראשון קם על רגליו. אומר הגאון, אם תעשה את החשבון לפי השעות, תדע מתי תבוא הגאולה, והנני משביע את הקורא באלוהי ישראל שלא יגלה את זה. היו שני חכמים בווילנה, זה בפירוש שלו, בסוף הפירוש שלו לספרה דצניותה, חלק מהזוהר. כן.
רגע.
היו שני חכמים בווילנה שגילו את זה ודיברו ומתו תוך יומיים. כך שזה מסוכן לגלות את זה. ממה הם מתו? לא יודע. מתו. מה שכבר היה מותר לגלות. כתוב שעה שישית קרא שמות, נכון? קרא שמות זאת אומרת, זה הזמן שבו הוא מחפש בשביל מה הוא קם. בסדר? וזה מסתיים בשנת תפשין נון, שזה המעבר, לפי הגאון מבילנה בספר כל התור, בין תקופת משיח בן יוסף לראשית תקופת משיח בן דוד. כלומר, בין הציונות כתקומה לאומית, לבין הציונות כמבקשת נשמתה. כן? ומאז יש כמין התייהדות של המדינה באמת. שעה שביעית, זה השעה שבה אנחנו נמצאים, לא? אז מה קורה בשביעית? נזדווגה לו חווה. איך זה מתחיל זיווג של חווה? עם תרדמה. תרדמה. תרדמה, אובדן ההכרה. מאז הסכמי אוסלו, זה מתחיל. כן? זאת אומרת שיש איזה דיוק בדבר הזה. לגבי ההמשך, אסור לגלות. הלאה. בנרקוזה. כן? לא יעלה על הדעת. טוב, אז זה מה שאומר כאן, הרמב״ם דן בשאלה, מי יתיר לרבנו סעדיה גאון, וגם לכל מיני חכמים במשך הדורות, בעצם לגלות את הקץ. אגב, אנחנו רואים שכל פעם שחישבו את הקץ, חוץ מהגל מבילנה, זה הסתיים לא טוב. כלומר, התאריך שהם חישבו, הוא תאריך שבו התרחש מאורע משמעותי, קטסטרופלי. למשל, יש שנת תו-חט. תו-חט, כתוב מפורש בזוהר, שזה זמן הגאולה, פרעות תחתת, זה היה קרוב לשואה. קרוב, היה 300 אלף יהודים נהרגו בשנה אחת, לא משהו. כן, כלומר, כנראה שזה תאריכים פוטנציאליים שצריך לנצל אותם. אתה לא מנצל אותם, הולך לרעה. גם לגבי גירוש ספרד, היה מי שחישב את שנת רשנון ב' כשנת הגאולה, והלך פייפל. טוב, אז אומר כאן הרמב״ם, ואולם מה שזה חרטו מעניין הקיצים הוא מאמר רבנו סעדיה זל בהם. תחילת מה שראוי שתדעהו, שהקץ על הבירור אי אפשר לאדם לדעתו לעולם. כלומר, חבל על הזמן, בזבוז זמן, אתם לא תדעו. כמו שבר דניאל ואמר, כסתומים וחתומים הדברים. ואולם, רוב הסתכל קצת החכמים בו, ודמותם שהם השיגוהו, כבר קדמה ההודעה בו. כלומר, זה שהרבה רבנים ינסו בכל זאת לחשב, זה כבר דניאל סיפר מראש, והוא אומרו, ישוטטו רבים, ותרבה הדעת. רצונו לומר, רוב הדעות. וכבר בערה שמתעלה על ידי נביאיו, שאנשים יחשבו קיצים למשיח, ולא יתעמת חשבונם. אז נשאלת השאלה, אז למה? אז למה נאמרו בכלל הקיצים בתנ"ך? הרי נאמרו קיצים בתנ"ך. בשביל מה? אגב, קיצים נאמרו שלוש פעמים. פעם אחת נאמר הקץ לאברהם אבינו. נכון? ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אם כן נאמר במפורש לאברהם 400 שנה. מתי יצאו ממצרים? לא בזמן. לא ב-400 שנה. איך שלא נסביר את זה, זה לא יצא 400. כמו כן גם, ירמיהו הנביא אמר, במלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם. אם כן כתוב במפורש, 70 שנה. וזה לא יצא. נכון? יותר מזה, יש לנו 5 אופנים שונים לחשב את ה-70 שנה. כששלושה מהם נכונים, ושניים לא נכונים. פשוט לא יאומן. אז מה רוצים מאיתנו הנביאים אם הם אומרים לנו דברים בלתי נכונים? מה אתה אומר?
התורה היא זאת שמקיימת המציאות, אז אם לא יהיה נקודות סיום...
אז זאת אומרת שהתורה מקיימת המציאות, אבל בסוף הם אומרים דבר שלא קרה. או שכן קרה. אני אסביר את זה אחרת. 400 שנה זה חייב להיות. כן? יש 400 שנה שמחכים לאישור נחיתה. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר 400 שנה, 400 שנה זה הזמן של גלות מצרים. במציאות זה יהיה תלוי בנסיבות. איך ה-400 שנה האלה יתממשו? קרה במציאות שיצאו ממצרים אחרי 210 ועשר שנים. אז היה צריך לחשב את 400 שנה מלידתו של יצחק אבינו. שברוך שומר הבטחתו לעמו ישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ כדי לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ ולהם 400 שנה. כלומר, 400 שנה חייב להתקיים. איך זה יתקיים? תלוי בנסיבות. אותו דבר, 70 שנה צריך להתקיים, אבל איך יתקיים? ה-70 שנה הם בעמדה של המתנה לאישור נחיתה. לפי אישור הנחיתה, יתקיימו ה-70 שנה. אותו דבר לגבי הקיצים בדניאל, הפעם השלישית. הקיצים שנאמרו על גלות אדום, הגלות שיצאנו ממנה, גם זה, יש כל מיני חשבונות, והחשבונות מסתדרים עם המציאות. לא, זאת אומרת, כי זה חשוב לדעת מה זה 400 שנה, ומה זה 70, ומה זה 1345, כל הדברים האלה הם משמעותיים. הם משמעותיים, רק הם לא באים להגיד לך מתי זה יקרה. זה הכל, כן.
למה דווקא כתבו את הסוג שהם היו שם 430 שנה?
למה כתוב 430 שנה? זה נושא שדנתי בו בשיעור על פרשת בו. והאם מקץ 30 שנה ו-400 שנה יצאו כל צבאות השם ארץ מצרים? זה שיעור מעניין, כדאי לך לשמוע אותו. אפשר להוציא אותו מהאינטרנט בארכיון, אין שום בעיה. כן, בבקשה.
אבל את האפשרות של תיקוף הנבואה, זאת אומרת, לבדוק שהנבואה אכן אמיתית.
לא, כשזה מתרחש...
תמיד יכול לטעון, טוב, זה תלוי בנסיבות.
נכון.
תמיד הנביא יוכל לטעון.
נכון.
ואז לא תוכל לדעת.
נכון, אז על פי זה לא נוכל לבדוק. נכון. אז נבדוק על פי דברים אחרים. לא על פי זה. לא על פי הקץ. בסדר? כן.
האם לא משמע מדברי הרמב"ם שאף אחד לא צריך לחשב את הקץ?
הוא מביא פסוק, כי סתומים וחתומים הדברים, מה המשך הפסוק? הרמב״ם לא הביא את המשך הפסוק. עד עת קץ. אומר הזוהר, כשזה יתקרב, כל אחד יוכל לחשב. כן. אבל הרמב״ם, מסיבות חינוכיות, השמיט את סוף הפסוק. כי הוא לא רצה שהם יבלבלו שם בתימן. בסדר? כן.
מה מקור
המילה
קץ? מה משמעותה? איפה היא מופיעה?
קץ זה סוף. זה במשון לקצוץ, לחתוך. כלומר, חותכים את המהלך. מהלך מסתיים, זה נקרא קץ. אבל יש אף אחד... בספר דניאל. ספר דניאל, המילה קץ מופיע. כן, ויהי מקץ ימים ויהוה קין, מפרי האדמה מנחה לשם. מה זה ויהי מקץ ימים? זה היה צריך להיות אחרית הימים בעצם, היה צריך להיות סוף ההיסטוריה. אם קין היה מצליח, הוא היה המשיח. כלומר, ההפלה המשיחית הראשונה כבר הייתה בימי הדור השני. ומאז אנחנו עושים פשלות. כן, אבל יש גם מושג אחר שמבלבלים ביניהם, המושג של אחרית הימים. אחרית הימים זה משהו אחר לגמרי. אחרית הימים זה יציאה מגלות. ולכן זה מתרחש מספר פעמים בהיסטוריה. מדי פעם יש אחרית הימים. אבל יש קץ ימים, שזה הקץ האחרון. היציאה האחרונה מגלות. ומה? יציאה אחרונה מן הגלות.
גאולה תמידית?
בוודאי, גאולה תמידית, איך לא? עכשיו, יש בספר בראשית, כתוב, יקבצו... יאספו ויגיד עליכם, ויאמר יעקב אל בניו, יאספו ויגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם. נכון? אומר רש"י, ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה, והתחיל לומר דברים אחרים. מעניין מאוד. למה ברגע שהוא רוצה לגלות את הקץ, מסתלק את השכינה? ומהם הדברים האחרים שהוא אמר? פשוט מאוד. הוא רצה לגלות את הקץ, כיוון שנסתלקה ממנו שכינה, התחיל לדבר על אחרית הימים. כלומר, במקום לדבר על הקץ, דיבר על אחרית הימים. מה זה אחרית הימים? אחרית הימים של בניו. שעכשיו מתחילים את גלות מצרים, והוא מספר להם מה שיקרה להם כשהם יצאו ממצרים. ולכן כל הברכות של ראובן, שמעון לוי, יהודה וכו', הן ברכות המתארות את מצב האומה בארץ בתקופה שאחרי כיבוש יהושע. בסדר? זאת אומרת שיעקב סיפר להם את אשר יקרה איתם באחרית הימים, במקום לדבר איתם על הקץ. עכשיו, למה נסתלקה ממנו שכינה? אתם יכולים להבין את הפחד העצום שיש ליעקב אבינו. הוא מביא את כל 12 בניו, ברגע שכל 12 הגיעו, מסתלקת שכינה. מה זה אומר? יש אחד בעייתי שסילק את השכינה. אז זה אומר שהתוכנית של יעקב לסיים את תקופת האבות ולהתחיל את תקופת הבנים, הניסיון הזה נכשל. כי יש אחד שהגיע וסילק את השכינה, אז עדיין הבירור לא נעשה. כמו שבין אברהם ללוט נעשה בירור, בין יצחק לבין ישמעאל, בין יעקב לבין עשיו. יעקב חשב שבין יוסף לאחיו נגמר הבירור. כולם שייכים לקדושת ישראל. ופתאום הוא ראה שנסתלקה שכינה. נורא והיום, מה עושים עם זה? עם זה שנסתלקה שכינה. ואז החזל אומרים שבניו אמרו לו, הרגישו בדבר, אמרו לו שמה ישראל, כלומר ישראל אבינו, השם אלוהינו השם אחד, כלומר כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. כלומר הוא חשב שיש אולי אחד מהם שיוצא מאמונת הייחוד, ואמרו לו כולנו שייכים לאמונה הזאת. לכן אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן, זה המסורת של חזל. כן, מה אתה אומר?
לבין הסגולה. יכול להיות שגם אחד
ממי גוי
והוא יאמין
בערך. אמונת הייחוד, זה הסגולה. כן, והסגולה שמביאה לאמונת הייחוד.
גם לגויים אסור.
לא, גויים לא שייכים לאמונת הייחוד. הם מאמינים באחדות, אבל לא בייחוד. מה? בכלל אותו דבר. אמונת האחדות זה לומר שיש רק אל אחד. אמונת הייחוד, הכוונה שהוא יחיד בעצמותו. כלומר שהוא מאחד את כל המידות. וזה בא לידי ביטוי בזה שכל השבטים שונים זה מזה, ובכל זאת יש נקודה מאחדת. בסדר? זה מה שהיה מיוחד. אגב, אני משער שמי שיעקב חשב שהוא סילק את השכינה, זה היה שבט דן. כי הוא אומר, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. כלומר, גם הוא בפנים. סימן שהיה מקום לחשוב שהוא בחוץ. כי כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. ומחזל, זה היה שבט דן, שהיה הענן פולטן, כי הם היו עובדי עבודה זרה. אז זה מקום לחשוב ששבט דן הוא בחוץ, ואף על פי כן גם הוא בפנים. אבל, אז אם כן, נשאלת השאלה, אז למה הסתלק הקץ? לסה, למה הסתלקה השכינה? עד כדי כך שהוא לא יכול לגלות את הקץ. אז הבעל התורים מביא מדרש, שאומר שיעקב חיפש את האותיות חטא. בין בניו, חטא וטט. רצה לראות אצל מי החטא. והוא ראה שאין לו חטא ולא טט, לא בראובן, לא בשמעון, לא בלוי וכו'. אז הוא הבין שאין בהם חטא. אבל הוא ראה שגם חסרות עוד שתי אותיות. קוף וצדיק. אין בהם קץ. ואז הוא הבין שהקץ לא יבוא על ידם. אז איך הוא יבוא? אז יש, הוא היה הרי הבן של יצחק. יצחק, אותיות, קץ, חי. מה זה להיות חי? זה להיות נצחי. מה זה להיות קץ? זה ההפך, זה המסוגלות לסיים תהליך. כלומר, העוצמה לממש באופן פוליטי את התוכנית. אבל מה ראה יעקב? שעם הנצח, לצערנו, לא מפחד מדרך ארוכה. וזה נורא להיות עם הנצח. כי אתה אומר, לא נצליח היום, נצליח עוד 400 שנה, עוד 1,000 שנה, עוד 2,000 שנה. יש לנו זמן. אז עם כזה לא מסוגל להביא את הקץ. אז מתוך שתי התכונות של קץ וחי שהיו אצל יצחק, תכונת החיות עברה ליעקב, ואז תכונת הקץ לעשיו. ואז הבין יעקב שהגאולה תבוא על ידי עשיו. ואם הגאולה באה על ידי עשיו, זה נורא והיום. ולכן נסתלקה שכינה. כי שכינה לא יכולה לחול על השואה. ולכן יעקב, מלא פחד, אמר, אי אפשר לגלות את הקץ. זה העבודה של עשיו. אז בינתיים הוא דיבר על דברים אחרים. מה? אחרית הימים. מובן? בסדר.
אבל לידה בקצח,
הרי
זה כמה מדינת ישראל.
כן, זה מאוד כואב. זה מה שאמרה, זה מה שאמר מרדכי לאסתר. אם מחר יש לחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים. אבל מאיפה? ממקום אחר. אחר, זה נורא. כי מה זה אחר? הרי מקום מה זה? מה זה מקום? הקדוש ברוך הוא נקרא ברוך המקום ברוך הוא, נכון? אחר, מהצד האחר. הסיטרה האחרה. לכן הוא אמר לה, לאסתר, לא כדאי שזה יבוא על ידי השמדה. אז תלכי למלך. בסדר? אז זה מה ש... לכן יש הקיצים בנביאים של 400 שנה ו-70 שנה וכל מה שאמר דניאל, אבל כל זה תלוי בנסיבות של ההופעה, ולכן אי אפשר מראש לדעת מתי זה יהיה. למשל, לגבי 70 שנה של גלות בבל, דבר מאוד מעניין. יש שלושה חישובים שמופיעים בתנ"ך, ועוד שניים שמופיעים בחז"ל, ומתוכם שניים לא נכונים. אם עושים חשבון, מתי עברו לבבל 70 שנה? זה היה כאשר בלשצר, מלך בבל, שתה בכלים של המקדש. למה הוא שתה בכלים של המקדש? אמר, עברו 70 שנה מאז שנבוכדנצר עלה לשלטון, ולא קרה כלום, לכן אומר, הקץ לא יתקיים, שתה. הנה, הראשון שתה בקץ. השני, דניאל. דניאל בעצמו, זה החישוב נכון, כי באותו לילה באו הפרסים והרגו אותו, נכון? ואז בא קורש מלך פרס ואמר אפשר להחזור, אבל מה? לא קם המקדש. בא דניאל בשנה השלישית לפרס, בינותי בספרים למלות דבר השם בפי ירמיהו לחורבות ירושלים 70 שנה, ואז הוא מתפלל ואומר, הנה זה לא הולך. ואז הוא מתנפל. ואז, למה? כי הוא חשב שזה מהשנה השלישית של נבוכדנצר. וגם זה לא הלך. ואז הקדוש ברוך הוא מגלה לו, על ידי מלאך, שבכלל ה-70 שנה של ירמיהו זה 70 שבועים. זה 490 שנה, שניתנו כאפשרות להביא את הקץ. כלומר, אתה לוקח 70 שנה של גלות בבל, ועוד 420 שנה של בית שני, עד סוף בית שני יש אפשרות להביא את הקץ, זה לא בא. זה משהו שמובא בתנ"ך, ולא בא. ויש עוד שני אופנים לחשב. יש 70 שנה שהתכוון ירמיהו, הוא התכוון עד הצהרת קורש. והצהרת קורש באמת היה אחרי 70 שנה של בבל. עוד משהו, מחורבן בית ראשון עד הקמת בית שני, עברו בדיוק 70 שנה. זאת אומרת שהאופן למלא את ה-70 שנה, זה תלוי בנסיבות. אותו דבר לגבי 400 שנה. יש כל מיני אופנים לחשב את 400 שנה של גלות מצרים, כולל 430 שנה. כן. 40 שנה של המדבר, בסוף יצא 38 שנה. נכון. נכון, תמיד יש בעיות כאלה. למשל, אגב, הרב אליעזר אשכנזי בעל ספר מעשה השם. חברותתו של רבי משה אלשיך, אומר שהערב רב שעשו את העגל, באו בטענה שמשה הוציא אותם ממצרים לפני הזמן, ושלכן זה לא בסדר. משה היה בעצם איזה מחשף, מה פתאום הוציא אותנו אחרי 210 שנים? הרי האורתודוקסיה אומרת 400 שנה. המובא אפילו בילקוט שמעוני, שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תאמר לבני ישראל שהגיע הזמן לצאת, אז הוא אסף את זקני ישראל ואמר להם, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. ואז האורתודוקסים אמרו לו, אבל לא עברו 400 שנה. ואז משה פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, הם לא רוצים לשמוע. אמר לו, אמור להם, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, שכיוון שחפץ לגאול אתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. כן, בבקשה. לא שומע.
לא יכולים להגיד פשוט שהתורה דיברה בלשון בני אדם. וכמו שכל המספרים בעצם כל הזמן, 25,400, לא יכול להיות שבדיוק המספר הזה הוא היה, אולי זה היה 423.
נחמד להגיד את זה. אתה יודע, אומרים שיש מסורת אצל גדולי ישראל שכל 60 שנה יש פוטנציאל של גאולה. ולכן בשנת 1906 היו הרבה מגדולי ישראל שציפו שתהיה גאולה ולא קרה כלום. והרבי מסתמר הייתה לו מסורת כזאת. כשהגיע שנת 1966, אמר, אולי השנה זה יבוא, ולא קרה כלום. אבל אמר, לפעמים דברים מתעכבים בשנה, והגיע שנת 1967, ולא קרה כלום. ואז הוא אומר, טוב, צריך עוד לחכות. כן, כבר מבחינתו לא קרה כלום ב-67. מעניין. טוב, על כל פנים, צריך להבין מה קרה פה עם החישוב הזה של רבנו סעדיה גאון. ואחר כך, כן, אני קורא כאן בשורה הרביעית, ואחריכן, לא, בשורה החמישית, סליחה. לא, שורה רביעית. וכבר באר השם יתעלה על ידי נביאיו שאנשים יחשבו קיצים למשיח ולא יתעמת חשבונם. ואחר כן הזהיר שלא יספק אדם בעבור זה. ואמר, לא ייכנס ספק בלבבכם כשלא יבוא חשבונכם, אבל כל מה שיוסיף עיכוב, עוד הוסיפו לייחל אליו. והוא אומרו, ויפח לקץ ולא יחזב. אם יתמהמה, חכה לו. כי בו יבוא, לא יאחר. כלומר, בכל זאת צריך לחכות. הגמרא אומרת, שמא תאמר, אנו מחכים והוא לא מחכה. תלמוד לומר, לכן יחכה השם לחנונכם. שואלת התלמוד, כיוון שאנו מחכים, והוא מחכה, מה מעכב? אומרת הגמרא, מידת הדין מעכבת. מה זה מידת הדין מעכבת? שמעתי את הרב לוי נחמני, זכרונו לברכה, אומר, מידת הדין מעכבת זה שאנחנו באמת לא רוצים. כלומר, אם תגיד לבן אדם, באמצע הלילה, תגיד, אתה מוכן, אתה רוצה שמשיח יבוא, שתחזור הנבואה, שישראל יתקבצו, שיהיה בית המקדש, בוודאי שאני רוצה. אתה מוכן לקום בשביל לעשות משהו לצורך העניין? לא, אני עכשיו ישן. זה נקרא מידת הדין מעכבת. טוב, עד כאן להיום.